השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. כל מרצי חב"ד במקום אחד.
ערב טוב. צדיק אחד קיבל מיהודי 10 רובל. עכשיו הצדיק, איפה הוא יניח את 10 רובל, שלא יגנבו? עלה בליבו רעיון, לקח חומש, פתח בדף שכתוב בו לא תגנוב, והניח את השטר של 10 רובל בדף הזה של הלא תגנוב. עובר שם גנב יהודי ורואה שטר מבצבץ מתוך החומש. הוציא את השטר של 10 רובל, הכניס לכיס, במקומו הוא הוציא מהכיס שטר של 5 רובל והניח אותו בדף של ואהבת לרעך כמוך. חוזר הצדיק לבית הכנסת, רואה את השטר של 5 רובל בדף הזה של ואהבת לרעך כמוך. מרים הצדיק את העיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, תראה את בניך. לי היה שטר של 10 רובל. התכוונתי לקחת אותו כולו לעצמי, לא להשאיר שום דבר לאף אחד. הגנב הזה החזיק ביד שטר של 10 רובל, היה יכול לקחת אותו לעצמו. אבל לא, הוא החליט להתחלק איתי והשאיר לי 5 רובל. אנחנו קוראים השבוע את המצווה הגדולה של ואהבת לרעך כמוך. כולם יודעים כמה שזו מצווה גדולה ומרכזית וחשובה ביהדות, ובאמת כולם משתדלים לקיים אותה. אבל היום אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד מעניינת, דווקא שאלה הפוכה. מה הגבולות של מצוות ואהבת לרעך כמוך? עד כמה צריך לאהוב את השני? כמה צריך להתאמץ בשביל אהבת ישראל? כי לפעמים חבר נקלע לברוך, לסכנה גדולה, והדרך היחידה להועיל לו היא להסתכן כמוהו, לקחת סיכון אישי ולהיכנס למקום שהוא נמצא בו ולבעיה שהוא נמצא בה ולהועיל לו. והשאלה הגדולה היא, האם מותר וצריך להסתכן, להיכנס לסיכון בשביל לעזור לחבר או לא? או אולי אסור לקחת סיכון בשביל לעזור לחבר? גם לך יש אישה וגם לך יש ילדים, ואתה צריך לדאוג קודם כל לעצמך, אתה לא צריך לדאוג לשני. בקיצור, האם צריך להסתכן בשביל מצוות אהבת ישראל או לא? או שזה כמו כל המצוות ואסור להסתכן למענה? אני אביא כמה דוגמאות פשוטות ונראה כמה שהשאלה הזאת היא טריוויאלית וחשובה בחיים. דוגמה ראשונה שיכולה לקרות לכל אחד כל יום. אתה הולך ברחוב, אתה חולף ליד בניין גבוה, ופתאום אתה שומע צעקות, צרחות מתוך הבניין. קומה חמישית צריפה, כל הדירה, כל הקומה בוערת. כל הכניסות לקודות, כל החלונות לקודים, אי אפשר להיכנס, אי אפשר לצאת. וצרחות מתוך הדירה. מתברר שיש ילדים קטנים בתוך הדירה לבד בבית. ההורים לא נמצאים, מכבי האש לא נמצאים באופק, רק אתה נמצא פה. מה אתה תעשה? מותר לך לעלות לשם להציל אותם או לא? אתה צריך לעלות להציל אותם או לא? מצד אחד, הילדים האלה בסכנה ודאית. אם לא תעלה, הם ימותו. אתה רק בספק סכנה. אתה אדם מבוגר, אתה יכול להצליח לצאת משם בשלום. מצד שני, זו סכנה גדולה, זו סכנה עצומה. אם תיכנס לתוך הדירה, אתה עלול לא לצאת משם. האם מותר לך לקחת סיכון כזה? אנחנו כולנו זוכרים את הסיפור עם האוטובוס של 44 סוהרים בשריפה בכרמל לפני כמה שנים. נקלעו לתוך עמוד האש ומתו כולם בפנים, 44 איש גברים, לא ילדים קטנים. סוהרים, אנשים שמומחים במצבי חירום ונלכדו בתוך האש. אז השאלה היא, האם אנחנו צריכים להסתכן בשביל הצלת נפשות או לא? עוד דוגמה. גם דוגמה שאצל אנשים מסוימים היא יכולה להיות מעשית. 2 בלילה דופקים אצלך בדרך, דפיקות מבועלות, היסטריות. אתה פותח את הדלת, בפתח עומד החבר הכי טוב שלך. הוא מחזיק ביד את המחשב האישי שלו. את הלפטופ, את המחשב הנייד. הוא אומר לך, תשמע, במחשב הזה יש חומר אישי של המשרד מסווג. החוקרים של המשטרה בדרך, הם הולכים לעשות אצלי חיפוש בבית. תעשה לי טובה, תשמור לי על המחשב אצלך, שים אותו מתחת לספה. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לקחת ממנו את המחשב כדי להציל אותו? חבר שלך, אהבת ישראל, צריך לעזור לו. בפרט אם זה במדינות לא דמוקרטיות. אם יתפסו אותו, יכולים להכניס אותו לכלא להרבה שנים. לעזור לו? פולארד דופק אצלך עם המחשב שבו כל הסודות. מבקש ממך להציל אותו, לשמור לו את המחשב. האם תציל אותו, תיקח ממנו את המחשב, או שלא, אתה מכניס עצמך לספק סכנה. איך מותר לך להסתכן? כמו שאסור לך להסתכן בשביל כל מצווה אחרת, אסור לך גם להסתכן בשביל אהבת ישראל. בקיצור, האם מותר להסתכן בשביל להציל אדם אחר? ומקרה שלישי, אני רוצה להדגיש דבר יפה. אנחנו לא שואלים על מקרי סכנה קלים. כן, כשאתה רואה ילד טובע בנהר ואתה יודע לשחות, ברור שאתה צריך לקפוץ. זה כתוב בתורה עצמה, אנחנו נלמד את זה מהתורה עצמה עוד מעט. אותו דבר, כשאתה רואה ילד לא עלינו נשרף בקומה ראשונה, לכאורה אתה צריך לקפוץ לשם, זה לא סכנה גדולה. אתה יכול לקפוץ מהחלון של המרפסת עם הילד יחד. מדברים על סכנה שהיא באמת גדולה. בקומה חמישית, שזה באמת סכנה ממשית. ראיתי הגדרה מאוד מעניינת בפוסקים, איך בוחנים סכנה ממשית, מהי סכנה ממשית? יש הגדרה יפה, סכנה ממשית היא סכנה שאדם לא ייקח אותה בשביל כסף. יש סיכונים שאנשים ייקחו אותם בשביל כסף. אדם יקפוץ מקומה ראשונה בשביל הספורט, יציעו לו כמה לירות, הוא יעשה את זה. מה יכול כבר לקרות? אדם לא יקפוץ מקומה חמישית בשביל ספורט, אם הוא לא מומחה בזה, אם הוא לא ספורטאי. במילא אם אתה עומד בפני סכנה גדולה כזאת שלא היית עושה אותה בשביל כסף, רק בגלל המצווה, האם מצוות אהבת ישראל מחייבת אותך לקחת כזה סיכון בשביל חבר או לא? במקרה שלישי, שהוא הכי מצוי מכולם, לא עלינו ולא על אף אחד, אנחנו כל הזמן קוראים הודעות בעיתון שמבקשים מאיתנו לתרום, לתרום דם, לתרום מוח עצם, לפעמים אפילו לתרום כליה לבן משפחה קרוב. מה ידעת ההלכה במקרים האלו? לכאורה כשאתה תורם דם, בוודאי תרומת כליה, אתה מכניס את עצמך לסיכון מסוים. האם מותר לעשות את זה? האם מותר לקחת סיכון בשביל להציל חבר או לא? מה ידעת ההלכה בנושא הזה של תרומת איברים מחיים? תרומת איברים ממוות זה עולם בפני עצמו, לא קשור אלינו שכולם יהיו בריאים בעזרת השם. אבל תרומת איברים מחיים, שזה סכנה קטנה, אני אדבר על זה עוד מעט, האם ההלכה מתירה את זה, או אולי מחייבת, מצווה, או אולי בכלל אוסרת? אולי בכלל לפי ההלכה כל הדברים האלה אסורים? כי אתה מכניס את עצמך לסכנה. נלמד את זה טוב. פרשת קדושים, הפרשה השנייה שאנחנו קוראים השבוע, היא פרשה מאוד מיוחדת בין כל מצוות התורה. כי היא מתחילה במילים, דבר אל כל עדת בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה שאת הפרשה הזו יאמר לכל ישראל. ורש"י מיד אומר בתחילת הפרשה, מה הדגשה דבר אל כל עדת בני ישראל? אין כזו לשון בתורה, בדרך כלל כתוב דבר אל בני ישראל. דבר אל כל עדת בני ישראל. אומר רש"י, מלמד שהפרשה נאמרה בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. הפרשה הזו נאמרה בהתכנסות של כל ישראל. בדרך כלל, כשמשה היה מצווה את מצוות התורה, היה דרך מאוד מעניינת. הוא היה מעביר את המצוות בארבעה גלים. זה היה הסדר הקבוע. בהתחלה הוא היה שומע את המצווה מהקדוש ברוך הוא באוהל מועד, ואז יוצא החצה קורא לאהרון. אהרון בו יש מצווה חדשה. נכנס איתו לחדר, מעביר לו את המצווה. אחרי שאהרון שמע והבין, אהרון היה עובר ליד משה, משה קורא לבני אהרון. בני אהרון מתיישבים לפניו, משה מלמד אותם פעם שנייה את המצווה. אחרי שהם שמעו והבינו, הם מתיישבים ליד משה, משה קורא ל-70 זקנים, מלמד אותם פעם שלישית את המצווה. רק אחר כך יוצא החוצה אל כל ישראל, כשאהרון וה-70 זקנים מאחוריו, ומלמד אותם את המצווה. אם כן, תהליך למידת התורה היה מורכב מארבעה שלבים. כשמגיעים לפרשת קדושים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא. את זה תמהר ותמסור לכל עדת בני ישראל. תתלה מודעות במחנה ישראל, כולם לבוא לכינוס, עכשיו אני מעביר את פרשת קדושים. אנחנו מבינים כמה שהמצווה, הפרשה הזאת היא חשובה, כמה שהיא מעבירה מסרים חשובים. ורש"י מסביר למה, מה יש בפרשה הזאת? מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. רוב גופי תורה, המצוות בתורה תלויים בכללים ובפרטים שנאמרים במצווה הזאת. רק כשלומדים את המצווה הזאת, אנחנו יודעים איך לקיים הרבה הרבה מצוות אחרות. והרבי מוסיף דבר יפה, שלכן, נו, אז מה הקשר? אז למה צריך למסור אותה ישר לכל ישראל? אדרבה, תמסור את זה בגלים שכולם יבינו. אומר הרבי, הייתה כאן חשובה המהירות. תעביר את זה מהר לכל ישראל, כי הם בינתיים טועים בכל המצוות. היות שכל המצוות תלויות בפרשה הזאת, אז אם תעביר למשה, ואחר כך לבנים, ואחר כך לזקנים, ועד שתיכנס את כל עם ישראל, ייקח שבועיים. לכן מיד תקרא לכל עם ישראל, מיד ששמעת את הפרשה הזאת ותלמד אותם. מה יש בפרשה הזו כל כך חשוב? אז הדבר הראשון, זה הציווי של קדושים תהיו, שאיתו התורה מתחילה. קדושים תהיו, הציווי הזה מצווה אותנו לשמור על הקדושה, על העדינות הרוחנית של עם ישראל. כל איסורי עריות, האיסורים של מאכלות אסורות, כל האיסורים של הקדושה ששומרים על הנפש, על הייחודיות, על הטהרה של הנפש היהודית. ועוד כלל שעליו אנחנו הולכים לדבר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הגמרא מספרת את הסיפור המפורסם על אותו גר, שכנראה היה קופירייטר, ורצה להכניס את כל התורה בשורה אחת. כמו שהיום, רוצים לדעת את המסר של היהדות בחמש מילים. אם לא, אתה לא שם. אם אתה לא יכול להכניס את היהדות בחמש מילים, אתה לא בדור הזה. אז אותו גר כבר לפני 2,000 שנה, נכנס לישיבה של שמאי הזקן, ואומר לו, רבי, תן לי את כל התורה על רגל אחת. תן לי את המשפט שהוא מבטא את התורה. שמאי כעס עליו, אתה עושה צחוק? את התורה צריכים ללמוד 120 שנה, אתה מבקש אותה במשפט? זרק אותו. אותו גר לא התייאש והלך להילל. הילל אמר לו, כן, יש לי את התורה במשפט אחד. מה דעלך סני, לחב רח לא תעביד. מה שאתה שונא שעושים לך, אל תעשה לחבריך. זה כל התורה. זה הבשורה של תורת משה. ואידך, פירוש ההוא. כל השאר זה רק פירוש. אז הנה, גם הכלל הזה נמצא אצלנו בפרשה. שאנחנו מבינים כמה שהפרשה הזאת היא מרכזית ורוב גופי תורה תלויים בה. הציווי של ואהבת לך כמוך חשוב מאוד סיבה, לא רק בגלל שזה פרשת השבוע, בגלל שאנחנו בימי הספירה. וימי הספירה כל כולם קשורים למצוות אהבת ישראל. בשולחן ערוך, בימים האלה אסור להתגלח, אסור להתחתן, אסור לשמוע מוזיקה, הכל הכל הכל, בגלל שבימים האלה קרה אסון שקשור באהבת ישראל. לפני 1900 שנה, רבי עקיבא היה פה אמר הדאטרה, הרב של ארץ ישראל, היו לו תלמידים בכל הארץ, מדן ועד באר שבע. ובשיא כוחו הוא הגיע ל-24,000 תלמידים, 12,000 זוגות פרוסים בכל הארץ. אבל משום מה האנשים האלה, כמו שהמדרש מגדיר אותם, היו אנשים צרי עין. אנשים אולי גאים, אני אומר בפשטות, לא ניכנס לעומק של הסיפור, בפשטות. אנשים גאים, אנשים צרי עין, ששמרו את התורה לעצמם. כל אחד שמע מרבי עקיבא, שמר את החידושים לעצמו, לא התחלק עם החברים, לא פיזר לחברים, והייתה עליהם קפדה, וכולם מתו. בפרק אחד, בין פסח לשבועות, בתוך 33 ימים, 24,000 תלמידים מתו. מגפה נוראה. יש אגב, המפרשים כולם תמאים, מה קרה שהם מתו פתאום? בפרק אחד. מה זה בפרק אחד? אנשים שלא נוהגים כבוד זה בזה, בטח זה נמשך שנים. מה פתאום הם מתו דווקא ב-33 ימים האלו? בין פסח לשבועות. למה לא אתמול? למה לא מחר? יש הסבר יפה שכתוב באיגרת של רב שריר הגאון, שהוא אומר שזה היה קשור למלחמה של בר כוכבא, למלחמה של בן קוזיבה. התלמידים של רבי עקיבא השתתפו במלחמה, כמו עוד אזרחי ישראל, ומתו במלחמה הגדולה שהייתה, במרד הגדול שהיה. רק מה, המדרש מסביר שלמה אנשים כל כך מיוחדים מתו, בגלל הכבוד שלא נהגו כבוד זה בזה. יש אבל הסבר מאוד מיוחד של הרבי, שהוא מדייק בלשון 24,000. למה הגמרא מדגישה שהם היו 24,000 ואז הם מתו? והרבי בלקוטי שיחות חלק למדבט אומר הסבר נפלא, נעריך בו בעזרת השם בפרשת במדבר. הרבי אומר שזה היה קשור עם עין הרע. סתם אנשים לא מתים. 24,000 אנשים כל כך גדולים לא מתים, וגם אם לא נוהגים כבוד זה בזה, בסדר, צריכים לעשות תשובה, אבל לא מתים. הרבה אנשים חוטאים באהבת ישראל ולא מתים. רבי אומר, היה פה קשור העניין של עין הרע. כשהם הגיעו ל-24,000, תתארו לעצמכם ישיבה של 24,000 תלמידים. כל העולם דיבר עליהם. כל העולם קינה ברבי עקיבא. וכשאנשים מדברים על מישהו ומקנים בו ומתפעלים ממנו, אז נכנסת עין הרע. נהיה כתרוג מזה. והעין הרע הזאת גרמה לקטרג עליהם, וכשעלה כתרוג למעלה, אז אנשים אמרו, מי הם התלמידים האלה? כאילו למעלה אמרו בשמיים, מי זה התלמידים האלה? הם בכלל אנשים שלא נוהגים כבוד זה בזה. אז הם מתו. זאת אומרת, העין הרע גרמה לכתרוג ולהזכיר את החטא שלהם שהם לא נהגו כבוד זה בזה. והרבי מדייק ואומר, לכן כתוב 24,000. כי יש בדיוק כזה סיפור על רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא כתוב ש24 קרונות עם תלמידים שלו הגיעו לעיר לוד, לעבר את השנה, ונכנסה בהם עין הרע. אנשים כל כך התפעלו מהמראה המרשים הזה, ש24 קרונות של תלמידים נכנסו לעיר, וכולם מתו. אומר הרבי, 24 זה כנראה מספר מאוד מאוד מרשים, 12 זוגות, מתו בגלל העין הרע, כנראה שגם אצלם היה איזה חטא, כי לא מתים סתם מהעין הרע. העין הרע רק גורם לכתרוג ורק גורם להזכרת הבעיה. צריך לומר שגם להם היה איזשהו חטא, אבל על כל פנים, מה שגרם את זה, שם כתוב במפורש שהעין הרע גרם את זה. אומר רבי, כנראה שגם כאן המספר כ"ד-1,000 היה כל כך מרשים, שגרם לאנשים לשים עליהם עין, ובגלל זה הם מתו. הסבר מאוד מעניין, נרחיב בו בעזרת השם בפרשת במדבר, נמסור שיעור על הנושא של העין הרע, אז נדבר גם על הנושא הזה. על כל פנים, עוד דבר יפה שחשוב מאוד לדעת, יש פה יהודים אשכנזים, יהודים ספרדים, אז אנחנו יודעים שיש בינינו מחלוקת כמה ימים, לא כמה ימים, אלא מתי לנהוג את האבלות. האם לנהוג את מנהגי האבלות עד ל"ג בעומר, או עד סוף ימי הספירה. נכון? הספרדים נוהגים את האבלות רק עד ל"ג בעומר, ואילו אשכנזים נוהגים את האבלות עד חודש סיוון. למה? כל ימי הספירה. מה המחלוקת? כתוב שהם מתו ב-33 ימים. אבל לא כתוב מתי היו ה-33 ימים האלו. כתוב שזה היה בין פסח לעצרת, אבל בין פסח לעצרת יש 49 ימים, נכון? 7 שבועות. אז השאלה היא, מתי בדיוק חלו ה-33 ימים האלו? דעה ראשונה אומרת, וכך פוסקים הספרדים, שזה היה ה-33 ימים הראשונים. הם התחילו למות למחרת הפסח, וסיימו למות בל"ג בעומר. לכן הספרדים, זה שתי דעות מובאות בשולחן ערוך, והספרדים נוהגים כמו הדעה הזאת, שהם פסקו מלמות בל"ג בעומר, ולכן גם מפסיקים את האבלות. הדעה השנייה אומרת ה-33 ימים התחילו בראש חודש אייר, ובמילא מתי הם נגמרים? בג' בסיוון, בתחילת שלושת ימי הגבלה. לכן האשכנזים נוהגים באבלות עד תחילת חודש סיוון. ואילו כמונו שנוהגים את שני המנהגים, אז נוהגים מנהגי אבלות מפסח עד עצרת. כן, וככה האשכנזים פוסקים, שזה מראש חודש אייר עד ג' בסיוון. השאלה הגדולה היא לגבי ל"ג בעומר עצמו, שלכאורה הוא חלק מהימים הימים שהמתו בהם, אז אומרים שמספיק שנוהגים מקצת אבלות בתחילת היום, וזה כבר נחשב לכולו. על כל פנים, אם כן, אנחנו מבינים עד כמה הנושא של אהבת ישראל הוא חשוב, ולכן פשוט מצווה כפולה לדבר עליו, אין מצד פרשת השבוע, ואין מצד שזה האבל על הימים האלו, ולכן צריך להתחזק בעניין הזה, וזה בוודאי יתקן את האבלות על מיתת תלמידי רבי עקיבא. כמו שאמרנו, אהבת ישראל זה כל התורה כולה. ככה הלל הזקן הגדיר את זה, וכל השאר זה רק פירוש. וכאן יש את השאלה המפורסמת שאנחנו רוצים לומר אותה בשתי מילים. האם התורה באמת מתכוונת כפשוטו? ואהבת לרעך כמוך. תאהב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך. התורה באמת התכוונה לזה ברצינות, כפשוטו, פשוטם כמשמעם של הדברים? אפשר לאהוב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך? האם הפירוש של המשפט הזה הוא כמו שאנחנו קוראים אותו? ואהבת לרעך כמוך? תאהב את השני? אפשר בכלל לאהוב את השכן כמו שאתה אוהב את עצמך? לכאורה זה בלתי אפשרי. ובאמת, הרמב"ן אומר שהתורה נקטה בלשון גוזמה. לשון הפלגה. היא לא התכוונה, נוכל לקרוא את זה מבפנים, התורה לא התכוונה כפשוטו שתאהב את השני, זה בלתי אפשרי. אלא אומר הרמב"ן, מה הכוונה? הכוונה היא ציווי מאוד פשוט, שאותו כן אפשר לקיים. תפרגן לשני מה שאתה מפרגן לעצמך. לפעמים אתה שומע שהחבר מתמודד על איזה מכרז. זה לא עולה לך שקל אם הוא ינצח. זה רק עולה לך לפרגן לו. אומרים שלפרגן, זה לא מילה בעברית. זה מילה ביידיש, פרגינן. זה לא מילה בעברית, למה? כי בעברית אין לפרגן, אין מילה כזו. אז צריכים לי לשאול את זה משפות אחרות. אבל באמת, אומר הרמב"ן, מה שהתורה מבקשת ממך ואהבת לרעך כמוך, תאחל השני את מה שאתה מאחל לעצמך. זה לא עולה לך כסף. מה אכפת לך שהוא ירוויח? סיפור יפה בירושלים. היה בירושלים, בערך לפני 100 שנים, שני סוחרים שלחמו אחד בשני. אני יודע, לשניהם היו חנות חליפות במרכז העיר, ברחוב יפו. וכולם ידעו שהם נלחמים אחד בשני ראש בראש. אם נכנסת לאחד, השני לא דיבר איתך. וכל יום הם היו מורידים מחירים, ועוד מבצעים, ומחליפים את העובדים. תחרות שקרה את כל ירושלים, וכל ירושלים נחלקה לחצי חצי. אלה קונים אצל ראובן, אלה קונים אצל שמעון. שמע את זה הרב יוסף סלנט, היה אבא של הרב שמואל סלנט, שהיה הרב של ירושלים, והחליט שהוא עושה שלום ביניהם. נכנס לאחד הסוחרים האלה ואמר לו, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, צריך לאהוב את השני, תפרגן לו שיצליח, מה אכפת לך? אומר לו השני, תראה, אם הוא היה סתם אדם, זר, היה קל לי לפרגן לו, אבל הוא מתחרה בי, הוא מתחרה בי על אותו תחום, על אותם 400, על אותם לקוחות בירושלים. אומר לו הרב סלנט, מה כתוב בתורה? ואהבת לרעך כמוך. מה זה כמוך? מה התורה מדגישה עם הכמוך? למי שדומה לך, מי שעוסק באותו עסק כמוך, שלא הכי קשה לפרגן. לאנשים האלה אותם תאהב, אותם תפרגן. לאדם זר זה לא קשה לפרגן. אם אתה עובד בחליפות והוא מוכר נעליים, למה שלא תפרגן לו? ואהבת לרעך כמוך, לאיש הכי קשה לפרגן לו. לאיש שמתחרה איתך על אותו משבצת, שאתה מקנה בו, שתמיד החבר בכיתה, שתמיד רבת איתו על אותה משבצת בכיתה. במילא אומר הרמב"ן, זה מה שהתורה מבקשת, להגיד שיהודי אוהב את החבר כמו את עצמו, זה לא שייך. מה התורה מבקשת? שתפרגן לו. לא עולה לך כסף לפרגן לו. תאחל לו שיצליח. בואו נקרא את הלשון של הרמב"ן. ואהבת לרעך כמוך מובאה שתיים, לשון הפלגה, גוזמה. כי לא יקבל לב האדם שיואב את חברו כאהבתו את נפשו. מה זה שייך? אלא, יואב את חברו, אומר הרמב"ן, בכל עניין שאוהב את נפשו. פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו. מה שאתה מאחל לעצמך, תאחל לחבר שלך. זה טריוויאלי, זה פשוט. צריך בסך הכל להיות איש נחמד בשביל זה. ואומר הרמב"ן, דבר פסיכולוגי מאוד יפה. דבר שאנחנו לא מודים בו, אבל כולם יודעים שהוא נכון. פעמים שיואב אדם את רעהו בדברים ידועים להטיבו באושר, אבל לא בחוכמה. אם אני חכם, אז אני אאחל לך כסף, אני לא אאחל לך חוכמה, כדי שלא תתחרה בי על אותה משבצת. אם אני עשיר, אני אאחל לך חוכמה, לא אושר, כדי שלא תתחרה בי על אותה משבצת, כדי שאני אהיה הגביר ואתה תהיה הרב. קשה מאוד לפרגן לאדם שיהיה בדיוק כמוהו. ואומר הרמב"ן, ואפילו אם יש לך חבר טוב, שאתה כבר באמת מאחל לו כל טוב, עדיין אתה מתפלל בלבך שתהיה קצת יותר ממנו. כי בכל זאת, אדם צריך להיות מיוחד. זה הצורך הכי גדול של האדם, להיות מיוחד. אז איך אתה מיוחד? כשאתה קצת יותר מהחבר. אם הוא כמוך, אז מה אתה מיוחד? ואם יהיה אוהבו בכל, הוא אומר, אפילו אם יש לך חבר שאתה אוהב אותו באמת ואתה מאחל לו הכל, גם חוכמה וגם אושר וגם בריאות, יחפוץ שיזכר רעהו האהוב לו באושר ונכסים וכבוד ודעת וחוכמה, אבל עדיין שלא ישווה אליו, ויהיה הוא יותר מחברו בכל טובה. עדיין אתה מבקש להיות קצת יותר ממנו. לכן יצווה הכתוב, אומר הרמב"ן, מה זה ואהבת לרעך כמוך? באמת, אוהבת את החבר כמו שאתה אוהב את עצמך? זה לא שייך. לפחות תפרגן לו מה שאתה מפרגן לעצמך. תתפלל שיזכה למה שאתה זוכה. מה אכפת לך? יש מקום לשניים בבית הכנסת. לכן יצווה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת בליבו, אלא יואב ברבות הטובה לחברו, כאשר אדם עושה לנפשו, ולא ייתן שיעורים באהבה. תגיד לקדוש ברוך הוא בערב ראש השנה, ריבונו של עולם, מה שאני מבקש בשביל עצמי, איך אומרים בתפילה? עלינו ועל כל עמו ישראל. אני מבקש בשבילי ובשביל כולם, מה אכפת לך? יקרה משהו אם לכולם יהיו עשירים? שום דבר רע לא יקרה. ואומר הרמב"ן, מי הדוגמה לאהבת אמת כזאת? דוד ויהונתן. דוד ויהונתן התחרו על אותה משבצת. לא היה מקום לשניים. יכול להיות רק מלך אחד. ומה יהונתן אמר לדוד? אתה תמלוך על ישראל. אם ככה נגזר, אני נותן לך. ולא רק זה, הוא עזר לו ושמר עליו והציל אותו מידי שאול. כי יהונתן אמר, אם ככה נגזר כך, אני במילא לא יהיה. אז למה לי ללחום בך? מה אכפת לי שיהיה לך? זה יעזור לי? כשמואל גזר, אני לא יהיה המלך. אתה תהיה המלך. אז למה שאני לא אפרגן לך? למה שזה לא ילך לך קל? אומר הרמב"ן, זו דרישה טריוויאלית. מאוד יפה הרמב"ן הזה. והרבה פוסקים הולכים, הרבה מפרשים הולכים בעקבותיו. כי באמת, ואהבת לרעך כמוך כפשוטו, אומר הרמב"ן, איך קראנו את הלשון? לשון גוזמה, לא יקבל לב האדם דבר כזה. בכל זאת, אדמור הזקן בתניה אומר שזה כן אפשרי. באמצעות התבוננות. אם אתה מפעיל את הראש, אתה כן יכול להגיע למצב שאתה אוהב את החבר כמו שאתה אוהב את עצמך. בשביל לומר את הדברות של אדמור הזקן, אני אשתמש בסיפור קצר, סיפור מפורסם. היה פעם יהודי פשוט בשמחת תורה שרקד מאוד. מה זה רקד? החזיק את הספר ואמר לחיים על חיים שלו נטפו מזה. הרב לא היה יכול לפרגן את זה, הרב מסכן לומד כל השנה. בסוף מגיע שמחת תורה, מגיע יהודי הפשוט הזה ורוקד עם התורה, כאילו הוא זה שמתחתן איתה בשמחת תורה. ניגש הרב אל היהודי הפשוט הזה ואומר לו, תסלח לי אדוני, כל כך הרבה תורה למדת השנה שאתה רוקד עם הקלה בשמחת תורה. אומר לו היהודי, רבי, וחתונה של אח שלי זה לא חתונה, זה לא שמחה. המשפט הזה הוא משפט מאוד מאוד עמוק, וזה המשפט שמחזיק את אהבת ישראל, שמחזיק את האהבה היהודית. חתונה של אח שלי זה גם חתונה. כל עם ישראל, אומר אדמור הזקן בתניה, הם אחים. כולנו, אם באמת נשים לב בצורה ישרה, הנשמות של כולנו מרגישות איזה קשר אחת לשנייה. אי אפשר להסביר את זה. זה לא קיים בשום מקום בעולם. שמעתי מהשליח בתאילנד, מהרב נחמיה וילהלם, שפעם המפקד של המשטרה בבנקוק קרא לו ואמר לו, כבוד הרב, יש לי בשבילך שאלה. ככה מפקד הגוי של המשטרה בבנקוק מספר. אומר לו, תראה, שמתי לב לעובדה מוזרה. ככה הוא שואל את הרב וילהלם. אומר, כשאני עוצר חבורה, נער, בחור, מטייל, אמריקאי, גרמני, צרפתי, תוך רגע כל החבורה שלו מתפזרת. כן, אחד בלי ניירות, אני עוצר אותו, כולם מתפזרים, לא רוצים להיחשד כמשתפי פעולה. כשאני עוצר בחור ישראלי, על אותה בעיה בדיוק, א', כל החברים באים לבית הכלא, ומיום ליום גובר זרם המבקרים. למה הוא אומר? מה זה, הישראלים אוהבים צרות? למה הם אוהבים להידבק למקומות של פשע? אומר לו, הרב וילהלם, זה לא אוהבים צרות, זה ואהבת לרעך כמוך. אצלנו, כשיהודי אחד במצוקה, יהודים מכל העולם מרגישים את זה במצוקה. איפה עוד יש דבר כזה שכל העיתונים בעולם ידברו על ילד יהודי אחד שנמצא בבעיה? למה? אדמור הזקן בתניה מסביר נקודה מאוד עמוקה. כי כל הנשמות בעם ישראל הם בעצם נשמה אחת. הם זה אורגניזם אחד, באנו כולנו ממקור אחד, מהנשמה של אברהם אבינו, מהנשמה של אדם הראשון, כל אחד בראנו, מאיזושהי נקודה עליונה בעולם האצילות, כנסת ישראל, זה דרגה בעולם האצילות שכל נשמות ישראל מכונסות בה. וכולנו בעצם פיתוח וביטוי של הנשמה הזאת. ובן אומר אדמור הזקן, צריך להפעיל את הראש. לכן זה כל התורה. כי צריכים בשביל העניין הזה להפעיל את הראש, זה לא בא בקלות. צריך להסתכל פנימה, להסתכל אל הנפש, לא אל הגוף. נכון, בנפש אנחנו שונים מאוד, לגמרי שונים. אבל בנפש אנחנו נשמה אחת יהודית, עם ישראל, כנסת ישראל, כל ישראל מכונסים בנקודה אחת בעולם האצילות, וממנה באנו כולנו. במילא, אם קצת התבונן, אתה באמת יכול להגיד שאתה עוזר ליהודי אחד, אתה לא עוזר ליהודי זר. אתה עוזר לעצמך. גם רבי חיים ויטל מביא ביטוי מאוד יפה, דומה, הוא אומר שכל ישראל הם סוד גוף אחד של נשמת האדם הראשון. כל ישראל, אומר, זה בעצם גוף אחד של אדם הראשון, של הנשמה של אדם הראשון. מה זאת אומרת? כולנו שותפים למשימה אחת. כל עם ישראל שותף למשימה אחת של עם סגולה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. אז שאתה עוזר ליהודי אחר, אתה עוזר לעצמך, אתה עוזר לחברה שאתה עובד בה. כשאתה עוזר לחבר שלידך להפעיל את המכונה, אתה עוזר לאדם זר, אתה עוזר לעצמך, מחר המפעל ירוויח יותר, אתה תקבל בונוס. הקדוש ברוך הוא נותן המשכה לכל עם ישראל כיחידה אחת. אז אם אני עוזר לך וטוב לך ואתה בזכות זה עובד את השם ומניח תפילין, אז אני מרוויח. זה הגוף שלי. מה זה הדימוי, הצמח צדק בדרך מצוותיך, אומר כזה דבר עמוק. מה זה הדימוי של גוף אחד? כשרוצים לרפא את הראש, איפה חופרים? בראש? חופרים ברגל. כי הגידים של הראש נמצאים ברגל. אתה הולך לרפלקסולוג, הוא אומר לך שכל הגוף נמצא בכף הרגל. גם ישראל, אומר הצמח צדק, זה גוף אחד. יש עצבים שנמצאים אצלך, עצבים שנמצאים אצלו, עצבים שנמצאים אצלו. כולנו אבל עצב אחד. כשאתה לוחץ אצלו, אתה מועיל לעצמך. כולנו גוף אחד, כולנו עם אחד, כולנו נשמה אחת. כשאתה עוזר לשני, אתה עוזר לעצמך. ואני אסכם את זה באיך שרב חיים ויטל מצליח להמחיש את זה. הוא אומר שהאריזל, יום אחד התלמידים תפסו אותו, שהוא בלילה אומר וידוי. את כל הוידוי הארוך, הוא אומר, על חטא שחטאנו לפניך, אשמנו, בגדנו. המזדעזעו, אתה אריזל אומר, על חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות. כל יום. ועד שרב חיים ויטל הבין שהאריזל מרגיש כל יהודי. אז כשיהודי אחר חוטא, זה כואב לאריזל. כשהרגל כואבת, זה כואב לראש. כשאתה מרגיש שכל עם ישראל הם נשמה שלך, מחוברים אליך, אז כשהוא בוכה, אתה בוכה. מה ההבדל שזה? הבדל בינינו. כולנו גוף אחד של נשמת אדם הראשון. כולנו יש עצב סמוי שעובר בין כולנו. הנשמות, הגופים לא מרגישים את זה, אבל הנשמות מרגישים את החיבור שיש בין כל הנשמות בכל עם ישראל. ולכן הנשמות מרגישות כזה געגוע וכזה שמחה. וזאת הערבות ההדדית של עם ישראל, שיש אותה רק אצלנו. שפתאום שיהודי אחד במצוקה, אז כל העולם מדבר על זה, ויהודי אחד שמח, יהודי אחד זוכה בפרס נובל, כל עם ישראל שמח. אתה מכיר אותו, אתה תרוויח מזה דולר. לא, אבל זה אני הרווחתי, מה זה זה? הוא הרוויח. וכולנו בזה בשמחה. אומר רב חיים ויטל, כי זה גוף, ובין האיברים של הגוף יש איזה קשר סמוי, נסתר, שאיבר אחד מרגיש את השני. אוקיי, אם כן, זה הנקודה שבאהבת לך כמוך, לפי החסידות, זה טריוויאלי, זה אפשרי אפילו להגיע לאהבה אמיתית לזולת, אם רק תפנים שהוא לא זולת. הוא אתה. הוא הגוף שלך, הוא הנשמה שלך, הוא העצב שלך, כי כולנו יונקים יחד, כולנו מקבלים המשכה אחת. זה בעניין הזה של אהבת ישראל. אנחנו רוצים לגשת לנושא המרכזי שבו שאלנו, השאלה הגדולה והמרכזית, האם צריכים להסתכן בשביל אהבת ישראל? אמרנו, מאוד מאוד חשוב, לעזור לשני, אבל לפעמים זה דורש ממך לקחת סיכון. הזכרנו את הדוגמאות, אני אחזור עליהן שוב. דוגמה פשוטה אמרנו, אדם, אתה מגלה שילדים קטנים נמצאים בקומה חמישית, כל הבניין בוער, בשביל להיכנס לשם, אתה צריך לקחת סיכון. חבר מבקש ממך לשמור לו את הלפטופ, כי הוא עומדים לעשות אצלו חיפוש בבית. בשבילך זה סיכון לקחת את זה, אולי אסור לך על פי הלכה להסתכן. מה ההבדל בין זה לבין כל המצוות? בקשים ממך לתרום כליה, זה עלול להיות מסוכן, צריך לשאול רופא, זה עלול להיות מסוכן. האם מותר להסתכן בשביל לעזור לחבר או לא? האם מותר, האם מצווה, האם אסור? מה ההגדרה של זה? נתחיל. בתלמוד ירושלמי יש סיפור כזה. רב עמי, האמורה הגדול רב עמי, נפל בידי שודדים. סביב ירושלים היו הרבה גזלנים, והוא במדבר יהודה נפל בידי שודדים, ואלה היו שודדים מסוכנים. שומעים את זה החבר'ה בבית המדרש, אומר רבי יונתן, יקרך המת בסדינו. כן, שיכין לעצמו את החריכים. חבר'ה אלה יגמרו אותו. שומע את זה ריש לקיש, אומר, מה? להשאיר אותו שמה? או אני אמות, או הוא ימות, או שאני אצליח לחלץ אותו משמה. הולך ריש לקיש לתוך המדבר, לתוך היער, פוגש את ראש השודדים, מצליח לשכנע אותו, ומוציא את רבי עמי בשלום. אם כן, ריש לקיש נכנס למקום סכנה, כמו שהוא בעצמו אמר, או שאני אמות, או שאני אצליח לחלץ אותו, והולך להציל את רבי עמי. מסכן את עצמו, סכנת נפשות. נראה מהירושלמי הזה, שכן, שמצוות הצלת אהבת ישראל קודמת לפיקוח נפש, ואתה צריך וחייב להציל את עצמך, על כל פנים מותר לך. רבי עמי לא, ריש לקיש לא אמר שחייבים לעשות את זה. כל פנים מותר לך, ואולי אפילו אתה חייב, ללכת להציל חבר גם אם אתה מסתכן במחיר הזה. אהבת ישראל דוחה את כל התורה. ככה נראה בירושלמי. בבבלי, במסכת נידה, יש סיפור הפוך. רבי טרפון הולך לישון בלילה, התנא רבי טרפון, דפיקות בדלת בשתיים בלילה. שלושה אנשים בדלת. זה חבר'ה שכולם יודעים, היה כתוב בעיתונים שהם מבוקשים על רצח. הם ברוכים מהמשטרה, מאפיונרים, יהודים. לא מאפיונרים, עוד רגע נגדיר, סליחה. לא היה בטוח, זה רק היה לשון הרע שכתוב בעיתונים, אף אחד לא קרא את התיק. דופקים אצל רבי טרפון, הם חיפשו איפה להתחבא, אמרו איפה נתחבא? נלך אצל הרב של ירושלים, אצל רבי טרפון, אצלו לא יבואו לחפש אותנו, נכון? דופקים אצל רבי טרפון בשתיים בלילה, אומרים, רבי תציל אותנו. אומר להם, מה אני אעשה? אם אני אפקיר אתכם, יתפסו אתכם. אם אני אכניס אתכם הביתה, למה? הרי כתוב, הוא אומר, שאסור להאמין ללשון הרע, אבל צריכים לחשוש ללשון הרע. הגדרה מאוד יפה. אסור להאמין ללשון הרע, אבל צריך לחשוש ללשון הרע. זאת אומרת, שאם שמעת על חבר שהוא אדם לא ישר, והוא בא לעשות איתך עסק, אתה צריך לחשוש מזה. אל תגיד לשון הרע לא מקבל. אתה צריך לבדוק את זה. אסור לך להאמין לזה. אתה לא צריך ללכת לספר את זה לאנשים אחרים. אבל אתה עצמך צריך לחשוש לזה. אומר רבי טרפון, אני צריך לחשוש ללשון הרע הזה. כתוב בעיתונים שרצחתם נפש. למה אני להסתבך? ולא היה מוכן לפתוח להם את הדלת. אמר, לכו תחביאו את עצמכם. ככה הסיפור מסתיים בגמרא במסכת נידה. ככה גמרא מלדי. ככה הסיפור מסתיים במסכת נידה, שרבי טרפון אומר להם, לכו תחביאו את עצמכם, אני לא מכניס אתכם הביתה. אם כן, יש לנו פה מחלוקת בין בבלי לירושלמי, כך זה נראה. בבבלי ריש לקיש אמר, אני הולך מציל את רבי עמי אפילו במחיר סכנת נפשות. רבי טרפון אמר, הלשון הרע אפילו, שזה לא ידע, הוא לא ידע את זה בטוח. לא מכניס אתכם אליי הביתה, למה לי להסתכן? גם לי יש אישה, גם לי יש ילדים. למה שאני אשתף פעולה עם, 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 עם אנשים ששותפים לרצח, שחשודים ברצח, שמבוקשים על רצח? זה הפקרות. על כל מצווה לא מוסרים את הנפש. למה שאני מסור את הנפש על זה? זה לא שונה מכל המצוות בתורה. לכאורה זו מחלוקת בין בבלי לירושלמי. כשיש מחלוקת בין בבלי לירושלמי, כמו מי הלכה? כמו הבבלי. אז לכאורה, הלכה צריכה להיות כמו הבבלי, כמו רבי טרפון, שלא, שאסור לך להסתכן, כמו שרבי טרפון לא עשה את זה. אסור לך להסתכן בשביל להציל חבר. למה? החיים שלך קודמים. יש לך גם אישה, גם ילדים, אתה גם צריך לקיים מצוות. מה פתאום להפקיר את עצמך בשביל אדם אחר? פיקוח נפש דוחה רק שלוש עבירות. רק שלוש עבירות, לא את כל העבירות, לא את כל המצוות שבתורה. אם רוצים להעמיק בזה סתם ולהיחשף לדרך המחשבה התלמודית, סתם הערה בסוגריים מרובעות, איך שהפוסקים כל כך מנתחים את זה ואומרים, אולי זה לא נכון. תמיד בגמרא, תמיד צריך להגיד הפוך, נכון? זו דרך ההיגיון היהודי. אני אומר לך שלום עליכם, מה אתה עונה לי? עליכם שלום. הפוך. אז תמיד בגמרא, אתה אומר משהו, החבר אומר הפוך. ככה עובד ההיגיון התלמודי. בואו נראה הפוך. שתי הראיות שאמרתי, אתם יכולים לבוא ולהגיד, הן לא ראיות בכלל. ניקח את הראיה הראשונה. ריש לקיש הולך ומוסר את הנפש. מה תיתנו לי? יפה, זה ריש לקיש. ריש לקיש בא מהעולם של הפשע. הוא יודע לנהל מסע ומתן עם שודדים. אבל אתה תלך לנהל מסע ומתן עם שודדים, ירגו אותך לפני שתיכנס לשם. ככה אתה יכול לטעון. למרות שהוא אמר, או אני נהרג או שאני מציל אותם. אבל עדיין יכול לטעון, ריש לקיש היה אדם שה... ראה כבר הכל בחיים, כבר היה גבר עם שריטות בלחיים, אז הוא לא נבהל ללכת להיפגש עם שודדים. הוא ידע לדבר את השפה שלהם. להגיד שכל אדם ילמד מזה שהוא צריך עכשיו ללכת להיכנס למקום סכנה בשביל להציל חבר? לא. בכלל אתה תבוא ותיתן. זה הרי שתקיש אמר, אבל מה אמר רבי יונתן, החבר שלו? יקרא חמת בזדינו, שיכין תכריכים, לא הולך לעזור לו. אז זה מחלוקת. אתה שאלה לגבי רבי טרפון. מה הוכחנו מרבי טרפון? שהוא סירב לפתוח את הדלת בפני מבוקשים על רצח. אז אתה בא ולומד מזה שאסור לך להיכנס לסכנה בשביל להציל חבר. יבוא אדם ויאמר, וככה רשי במקום מסביר, אין משם שום ראיה. אני צריך לפתוח את הדלת בפני שודדים? בפני רוצחים? הם התרשלו, הם סיפחו את עצמם, אני צריך להסתכן בגללם. אבל מה אתה מדמה את זה למקרה שילד צועק בקומה חמישית שהאש לוקדת אותו? ילד מסכן, הוא אשם שההורים לא בבית ונדלקה אש? אולי במקרה הזה אתה כן צריך לטפס חמש קומות ולהיכנס בתוך האש. מה יהיה, אבל צריך להציל יהודי? אם כן, שתי הראיות הן אולי לא ראיות. אז בואו נחפש ראיה שלישית. סיפור עם רבי חנינה בן דוסה. עוד סיפור בבבלי. רבי חנינה בן דוסה מספר את הגמרא, את הסיפור המפורסם במסכת ברכות למד ג', שיום אחד היה סיפור שהיה נחש, ערוד, נאמר שזה נחש, שהקיש אנשים. סביב ירושלים היה איזשהו נחש, או בגליל, איפה שרבי חנינה בן דוסה גר, נחש שהקיש אנשים, אף אחד לא יכול לעבור באזור. כל פעם שיוצא בן אדם, הנחש יוצא מתוך המערה שלו ומקיש אותו. לא יכלו לעבור שם. סיפרו את זה רבי חנינה בן דוסה. עזב את הישיבה, הלך לאותה מערה, והניח את הרגל על פתח המערה. הנחש יצא להקיש אותו, והוא מת. הנחש מת מהקדושה של רבי חנינה בן דוסה, שהיה מלומד בניסים. הנה הם באים בפוסקים ומוכיחים, תראה רבי חנינה בן דוסה, נכנס לספק סכנה, או ודאי סכנה, בשביל להציל אנשים אחרים. אז אולי נלמד מזה שצריך להסתכן בשביל להציל אנשים אחרים. ושוב באים הפוסקים ואומר, אתה מוכיח לי עם רבי חנינה בן דוסה, איש שמלומד בניסים, איש שחי כל השבוע על קו חרובים, זה אדם שמלכתחילה לא נמצא בעולם הזה. הוא מלכתחילה חי באיזשהם עולמות אחרים. בשבילו זה לא לסמוך על הנס, הוא מלכתחילה איש שחי על ניסים, בכלל הוא חי בדרך הטבע. יש צדיקים כאלו, שבכלל לא קשורים לעולם הזה, לא מחוברים לכאן. אז אנחנו נביא באמת ראיה אחרונה, ועם זה נסיים, שהיא לכאורה ראיה מוחלטת, מהבבלי, שלא צריך להסתכן. שלא צריך להסתכן, לא צריך לסכן חיים בשביל להציל אדם אחר. כך כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא המפורסמת שנאמרה על פרשת השבוע שלנו, שהיא המקור לכל העניין הזה של להציל יהודי שצריכים למסור את הנפש בשביל, לא למסור, שצריכים להתאמץ בשביל להציל יהודי. מובא ארבע, הקטע השני. מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו, או ליסטים באים עליו שהוא חייב להצילו. תלמוד לומר בפרשתנו, לא תעמוד על דם רעך. ציווי מפורש בתורה, אסור לך לעמוד על דם רעך. אסור לך להישאר אדיש אם אתה רואה את הדם של החבר נשפך. אתה חייב ללכת לעזור לו. אתה חייב לקפוץ לים להציל אותו, אתה חייב להציל אותו מפני החיה והליסטים. שואלת הגמרא, הרי הדבר כבר נלמד מפסוק אחר, כתוב והשבות או לא, ולומדים מהפסוק הזה שאתה צריך, שאם הגוף שלו נאבד, שאם הגוף של האדם בסכנה, אתה צריך לעזור לו, להציל אותו. עונה הגמרא, אם היינו לומדים מהפסוק ההוא, היינו חושבים שצריך לעשות מה שאפשר בידיים, לעזור לו. אבל אם בידיים אתה לא יכול לעזור לבד נגד החיה, לך הביתה. בא הפסוק שלא תעמוד על דם רעך ומלמד שצריך גם לשלם כסף להציל חברו. צריך לזכור אנשים ולהביא חברת שמירה וחברת כוח אדם ולהציל את אותו אדם מהשודדים. מה הגמרא למדה? שצריך לשלם כסף. זה מבחינת הגמרא השיא ההירואי של הצלת חבר, זה להיות מוכן להוציא כסף מהכיס בשביל להציל אותו. אתה שומע שיש איזה בחורה יהודיה שהערבים לקחו אותה להתחתן איתה שם בג'נין, צריך להוציא כסף כדי לעזור להם להציל אותה. זה המקסימום. הגמרא לא אומרת דבר הרבה יותר גדול, שתלך לשם בעצמך ותוציא אותה, שתלך בעצמך ותסתכן. למה? כי כנראה רוצים ללמוד מהגמרא הזאת שהמקסימום שצריך לתת בשביל אהבת ישראל זה או לעשות מה שאתה יכול בידיים או לשלם לאנשים שיכולים לעשות את זה. אבל לבקש ממך לסכן את עצמך בשביל זה, אתה לא, אי אפשר לדרוש ממך דבר כזה. כי כמו שאמרנו, חייך קודמים, אתה גם צריך לחיות, יש לך גם משפחה וגם ילדים, ולדרוש ממך להסתכן בשביל להציל חבר, אי אפשר, כמו שרבי טרפון סגר את הדלת בפני השודדים, ואמר מצטער, לא יכול לעזור לכם. לא יכול לפתוח את הדלת בפני שודדים, לא יכול לשותף למבקשים לרצח. ובאמת לא הרמב״ם ולא השולחן ערוך לא מביאים הלכה כזאת שצריכים להסתכן. כולם אומרים שצריכים, אם אתה רואה ילד טובה, אדם טובה בנער, תקפוץ למים להוציא אותו. כי בסך הכל זה סיכון קטן, כשאתה יודע לשחות, זה לא סיכון גדול להוציא אדם מהמים. אבל להגיד שאתה צריך גם ללכת לסכנה גדולה, אם אתה לא יודע לשחות, או כמו שאמרנו, שזה שריפה בקומה חמישית, שספק גדול אם תצא משמך, אם תצליח לרדת את כל החדר המדרגות, זה הרמב״ם לא מבקש ממך לעשות. ובאמת, אדמור הזקן כותב במפורש שאסור לאדם, אל לו, הוא אומר, אין לו לאדם להיכנס לספק סכנה בשביל להציל את חברו. כי חייך קודמים, מה לעשות? נכון שהחבר לא פחות חשוב ממך, אבל גם לא יותר חשוב ממך. אין מה לעשות, שניכם שווים, ואתה צריך לדאוג קודם כל לעצמך. חמש, הרואה ספינה, זה אדמור הזקן בסימן שין חפתת. הרואה ספינה שיש בה ישראל המטורפת בים, וכן נהר שוטף, וכן יחיד הנרדף מפני נוכרי, מצווה על כל אדם לחלל שבת עליהם כדי להצילם, ואפילו הוא ספק אם יציל. ומכל מקום, אם יש סכנה, אין לו לסכן את עצמו כדי להציל את חברו, מאחר שהוא חוץ מן הסכנה. אתה חייך בטוחים, הוא בתוך הסכנה, אם תיכנס לשם גם אתה תסתכן. אדם לא צריך לעשות פעולה יזומה כדי לסכן את עצמו. ואף שרואה במיטת חברו, ואף על פי שהוא ספק וחברו ודאי, מכל מקום הרי נאמר וחי בהם, ולא שיבוא לידי ספק מיטה, לידי שיקיים מה שנאמר לא תעמוד על דם רעך. כשהתורה ציוותה לא תעמוד על דם רעך, היא לא התכוונה שתבוא לידי סכנת מוות. התכוונה שתעשה כל מה שאתה יכול במסגרת ההצלה כדי לעזור, אבל לא לבוא לידי סכנת מוות. ראיתי בהקשר אחר ראיה עצומה לפסיקה הזאת, שלא צריך להסתכן, להכניס עצמך לסכנת חיים בשביל המצווה הזאת של אהבת ישראל. שוב בהקשר אחר, אבל ראיתי את הראיה עצומה לפסיקה הזאת של אדמור הזקן. כמו שאמרנו, זה גם נראה ברמב"ם ובשולחן ערוך. פרשת שמות, תורה מספרת שמשה רבנו יושב במדיין, חי חיים טובים אצל חמיב, רואה את הצון. עם ישראל כולו קבור במצרים, מעונה תחת המגף של פרעה, ומשה רבינו חי, מתחתן, יולד ילדים במצרים, נוח לו, כיף לו. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה ואומר לו, לך למצרים. משה חושש. למה הוא חושש? כי הוא מבוקש על רצח. הוא הרי ברח ממצרים בגלל שהוא הרג את המצרי. וזה נודע לפרעה ואכן נודע הדבר, והוא ברח משם. משה חושש לחזור, אומר שברחתי משם, היה בעיתונים התמונה שלי, מבוקש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך למצרים, כי מתו האנשים המבקשים את נפשך. הם כבר מתו, פרעה מת, התחלפו, המלך מת, מתו הגזרות איתו יחד. אתה כבר לא מבוקש. אומר המשך חוכמה, הרבי מאיר שמחה מדווינסק, למה צריך להגיד לו מתו האנשים המבקשים את נפשך? כנס לסכנה, עם ישראל מחכה לך, אתה חושב על עצמך? כל עם ישראל מחכה לך, לא יהודי אחד, לא ילד אחד בוכה בקומה חמישית. 600 אלף איש, מיליוני אנשים מחכים לך. אתה חושב עכשיו על עצמך? לא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, האנשים האלה מתו מי שמבקש את נפשך. אם עדיין היית במקום סכנה, לא הייתי מבקש ממך להיכנס לשם. כי אין שום עניין.
אולי זה בטוח ב-100% שהוא לא יכול לעשות שום דבר. שהוא בסכנה, לא מספיק סכנה, הוא בסכנה בטוחה, בסדם.
אז שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, אני שומר עליך. הקדוש ברוך הוא יגיד לו, מה הבעיה? האדם שיתגבר על פרעה, לא יכול שפרעה לא יראה אותו, יקיא אותו בסנוורים, כמו בסדום ועמורה? לא. ועוד ראיה לזה. גם ראיה מאוד מאוד יפה. מי אסתר? מרדכי שומע על הגזרה של האמן והחשברוש, אז הוא מבקש מאסתר ללכת לבעלה, ללכת למלך ולשכנע אותו. כמו שכל אישה פונה לבעלה ואומרת לו, אדוני, התחלת עם העם שלי, עם הדוד שלי. אסתר אומרת לו, אני לא אלך למלך, אני חוששת, כי אני מכניסה את עצמי לסכנה. עכשיו אני חיה באופן בטוח, ועכשיו אני צריך להיכנס לסכנה בשביל זה. מה מרדכי עונה לה? מרדכי צריך להגיד לה, גברת, על זה את חושבת? כל עם ישראל בסכנה, את חושבת על עצמך? מרדכי לא אומר לה את זה. הוא אומר לה, הרי בן כך גם את אמותי. מה את חושבת שאת ינצלי? הרי בסוף את ובית אביך תובדו, כי זה סכנה על עם ישראל, ואת גם יהודיה. אז כשהקדוש ברוך הוא כועס, כולם מתים יחד. מה אנחנו לומדים מזה? שאם היא לא הייתה בתוך הסכנה, הוא לא יכול לדרוש ממנה להציל את הנפש, אפילו בשביל רבים. רק בגלל שבמילא גם היא בסכנה. כן, יהודים ציינו היום את יום הזיכרון, מספרים בשנים האחרונות בהתלהבות את הסיפור של רועי קליין. אותו בחור שראה את הרימון שנזרק על הקבוצה שלו, אז הוא נפל על הצעק שמה ישראל ונפל על הרימון, מת כדי להציל את כל הקבוצה, את כל הפלוגה. האדם הזה הציל את הרבים, תשאלו אם הוא נהג על פי הלכה, הוא היה בתוך הסכנה, הוא במילא היה נפגע מהרימון. אז בשביל להציל רבים הוא נפל על הרימון והוא עשה מצווה עצומה, הוא הציל הרבה יהודים. אבל אם אתה מחוץ לסכנה, אם אתה משה רבינו שנמצא במדיין, או אם אני נמצא למטה והשריפה בקומה חמישית, אתה לא יכול לדרוש ממני, ולא רק שאתה לא יכול לדרוש, אדמור הזקן אומר שאין לו להיכנס לספק סכנה בשביל להציל את חברו, כי סוף סוף חייך הקודמים. הקדוש ברוך הוא קבע סדר עדיפויות, נכון שכולם יהודים, אבל אי אפשר לסכן אחד בשביל להציל את השני, אין בזה טעם. מצד שני, כמו שאמרנו, כשלא מדובר בספק סכנה, אלא בסכנה קטנה, כמו שהתורה עצמה אומרת, לקפוץ לים להציל חבר זה גם סכנה, אבל זה סכנה סבירה, כמו שהגדרנו את ההגדרה, אנשים עושים את זה בשביל כסף. זו ההגדרה של סכנה קטנה, אם אנשים עושים אותה בשביל כסף, אז בוודאי שאסור לך לעמוד מנגד, ואתה חייב לקפוץ פנימה. ואם אתה לא יכול לקפוץ פנימה, אתה חייב לשלם ולאסוף ולתת כסף למי שכן יעשה את זה במקומך. זה המצווה שלא תעמוד על דם רעך. אם כן לסכם, ביחס לשאלה הזאת ששאלנו על תרומת דם, תרומת מוח עצם, תרומת כליה, בעניין תרומת דם ומוח עצם, כולם אומרים היום שזה לא מסוכן, שזה חוזר, גזעור, חולה, זה דבר שצומח שוב, אז מלא ודאי שעל פי הלכה מצווה גדולה לעשות את זה, לא תעמוד על דם רעך, אתה יכול להציל יהודי אחר. בעניין תרומת כליה, פה כבר יש ויכוח בין הפוסקים ובין הרופאים, האם זה נחשב סכנה או לא נחשב סכנה, וזה כל אחד צריך לשאול את הרופא שלו, אבל את הרופא שלו או את הרב שלו, אבל ההגדרה, אנחנו לומדים את ההגדרה, שאם מדובר בסכנה גדולה, בסכנה ממשית, לדעת אדמור הזקן, אי אפשר להיכנס אליה בשביל להציל יהודי אחר, כי סוף סוף חייך קודמים, גם לך יש משפחה. אי אפשר להקריב את עצמך סתם למען מישהו אחר. אני רוצה לומר, אולי סיפור יפה מאוד על הרבי, באמת להדגים את העניין הזה. כשהרבי היה בן 9, הוא הלך עם אמא שלו על שפת הנער, בדנייפר כמדומני, בעיר שבה אבא שלו היה רב, ופתאום הם שומעים צעקות מתוך הנער. ילד קטן טבע. בתוך המים, ואמא שלו צורקת צורחת שמישהו יקפוץ ויציל אותו. טוב, התחיל שם בלגן ומאומה, ובאמת אחרי כמה רגעים האמא צועקת מאושרת שהוציאו את הילד מהמים, מישהו יציל אותו. הרבנית רוצה להמשיך ללכת, היא מחפשת את הבן שלה, הרבי. הוא היה ילד בן 9, הוא בן 10. היא מחפשת אותו והיא רואה שהוא לא נמצא. התחילה לחפש אותו בין כל העוברים והשבים ובכל העמולה, עד שהיא רואה אותו באחת הפינות רטוב מלא מים. הוא קפץ למים, ילד בן 9, בשביל להוציא את אותו ילד מהמים. זה לא תעמוד על דם רעך, במובן הכי פשוט, וכמו שאמרנו מבחיים ויטל, שיש צרה אצל אדם אחר, אני אפילו לא יודע אם הוא היה יהודי, יש צרה אצל אדם אחר, אז זה כואב לך, זה לא כואב לו. זה הרגל שלי כואבת, כי אנחנו גוף אחד. טוב, עוד דקה אחת, סתם בור ל... כן, זה כבר מסתיים, הנה. עוד, מה? עושים משמר? וורט יפה, לסיים ככה בוורט יפה שראיתי. מה? בסדר, נדבר לשם שמיים. עוד וורט יפה שראיתי. לפעמים דיברנו מאוד יפה, בכל זאת קצת לסיים בנקודה ככה יותר אישית, יותר קרובה לחיים, ודיברנו על וורט מאוד יפה, ואהבת לך כמוך, אתה אוהב כל אחד כמו שאתה אוהב את עצמך, כי באמת זה אתה, זה לא הוא. אבל לפעמים אתה כועס. אתה כועס על מישהו, אתה כועס על חבר. דרך לך על הרגל, הרגיז אותך. איך אפשר לבוא לאהוב אותו? ואהבת לרעך כמוך, אתה אוהב כל יהודי כמו שאתה אוהב את עצמך. אתה כועס עליו, הוא פגע בך, הוא העליב אותך, הוא זלזל בך, גנב ממך. איך אתה יכול לבוא לאהבה אליו? ראיתי וורט מאוד יפה בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, וכמו שנראה הוא גם כתוב בתורת חב"ד. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב אומר, ואהבת לרעך כמוך. מה ההדגשה בכמוך? הוא אומר, פה התורה מגלה לנו איך להגיע לאהבה. מה שאתה אומר לעצמך, תאמר גם לשני. כשאתה חוטא, והרי כל אחד חוטא, מה אתה אומר לעצמך? נו, למה לא מבינים אותי? למה לא מבינים שאני בדיוק עייף, שאני בדיוק בתקופה קשה בבית, בדיוק בתקופה קשה בעסק, ולכן אני עצבני ולא מרוכז ופוגע באנשים? אתה מבקש שיתחשבו בך, שילמדו עליך זכות. אומרת התורה, ואהבת לרעך כמוך, את אותה אסטרטגיה תפעיל גם כלפי הזולת. כשהוא פוגע בך, תלמד עליו זכות. תחשוב, אולי הוא בדיוק לא שתה קפה בבוקר, בדיוק אשתו הרגיזה אותו אתמול, הוא בדיוק בתקופה קשה בעסק, כמוך. והרב יצמח צדק מוצא את זה בתוך המילים של הלל. הלל אמר, מה ששנו עליך, לחברך לא תעביד. שואל הרב יצמח צדק, למה כתוב בלשון שלילית? מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. תגיד בלשון חיובית, מה שאתה אוהב, תעשה לחברים שלך. אומר הרב יצמח צדק, בדיוק את אותו רעיון. מה ששנו עליך, מה האדם הכי שונא? אדם שונא שמציפים את החסרונות שלו. אדם אומר, למה לא מתחשבים בי? למה לא מפעילים רגע מחשבה? למה לא מלמדים עליי זכות? מה שאתה שונא שעושים לך, שמציפים את החסרונות שלך, אל תעשה לחבר שלך. אל תציף את החסרונות שלו. הוא פגע בך, הוא העליב אותך, תנסה ללמד עליו זכות. ואז, ואהבת לרעך כמוך, אם תנהג בו כמוך, אז גם תוכל להגיע אליו, כלפיו לאהבה.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, כל מרצי חב"ד במקום אחד.